גם את הפסקה כאן, כי היא בעצם פסקת ככה קצת מסכמת, ככה מציגה את, טוב ככה את שתי הצדדים, ואולי באמת עוד מעט יהיה להיות רצף של פסקאות בכל את A, שככה באמת קצת סביב הנושא הזה, בעזרת השם. אז הרב אומר, לפעמים יש, בעמוד רשיין ב', לפעמים יש שהציורים האידיאליים אינם יכולים לפרוח או להתאחל כראוי להם, מפני שהקישור הנפשי שברצון אל ההדרכה הכללית של ההמון, מפני הקישור הנפשי שברצון אל ההדרכה הכללית של ההמון. על כן יוולד הכרח פנימי להתבדל התבדלות מוחלטה מכל השדרה האמונית. אבל זאת ההתחקות מהשדרות המוניות ורוחניותיהן היא גורמת החלשה טבעית שהיא מצויה אצל העסקנים מוכנים, שהם צריכים להוסיף אומץ נפשי אצלם על ידי ההשפעה שהם מקבלים מהתום הפשוט ההמוני ההולך אחרי טבעו. עם כל הגסות וחשכת הדת שיש בהם, יש בהם הרבה נטיות קדושות איתנות, שהן ראויות להיות לבסיסים גדולים למעמד האחרוני של אצילי הדעת. ומתוך אלה שני המשפטים, המתנגדים זה לזה, צריך החושב והציל להיות עומד באמצעיתן של שתי הנטיות, ההתבדלות וההתקרבות, שזה יעלה בידו, הזוכר רעיוני מצד אחד, ואיתנות הטבעית שיש באטום והרענות הפשוטה מצד שני. אז זה די סיכום ככה של דברים שהרב כבר דיבר עליהם במהלך הפסקות הקודמות. הרב כאן בעצם מראה שיש כאן שתי משפטים, כמו שהרב מסכם ובסוף אומר שהם מתנגדים לזה לזה, אבל שתיהם אמיתיים, וצריכים לדעת איך לשלב בצורה אמיתית וטובה בין שתי תנועות הנפש האלה. כי כמו שדיברנו, אתם זוכרים פשוט בפסקה ד' זה חולק לשתיים, לפסקה ד' אחת שבתחילת בראש העמוד, ופסקה ד' שתיים שבתחתית העמוד, שכל אחד צד הדגיש צד אחר, והרב כאן עכשיו בא לצבוע את השילוב של שתי התנועות האלה. שיש צד אחד, אנחנו כמו שאמרנו עסוקים כאן בפסקות על די יותר על היחסים שבין היחסים שבין כאילו התבודדות, כמו שניסחנו זה אז, לא כמו בפסקה ב' של התבודדות של האומה מהצד החברתי המיידי שלה, לא כמו שראינו פסקה ג' שהיא התבדלות של היחיד, איך הוא מבודד את הנשמה שלו מהנפש שלו, מבחינת העין שלו, מבחינת היש שלו, אלא כאן זה יותר התבדדות של היחיד אל מול החברה. שבהקשר מסוים הזה, כמו שהרב אמר בעין היה, על ה... משנה ואבות, הכנה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם, ששלושת התכונות האלה הן תכונות שהצד החברתי יכול מאוד מאוד להעצים את שלושת התכונות האלה, שגם של כנה, גם של תאווה וגם של כבוד, ובעצם להוציא את האדם מן העולם, לגרום לאדם להיות רחוק מהעולם שלו, כן? מוצאים את האדם מן העולם, הכוונה לבטל את ה... עולם הפנימי של האדם. כי יש משהו, אולי יותר פשוט להתחיל מסוגיית הקנאה, שבחברה יש משהו שמאוד מאוד גורר את האדם לשכוח את הנקודה המיוחדת שלו, את הנקודה האיכותית שלו, וחברה מאוד מאוד עסוקה, תודה, תודה רבה, מאוד עסוקה ב... מחנה המשותף הרחב שעוטף את כולם, שיכול ליצור איזשהו שיח משותף בין כולם, אבל בהקשר מסוים הזה הוא מטשטש את הצד הייחודי של כל אדם ואדם, וזה בעצם קצת מתח בין כמות לבין איכות, כן? כי כשמדברים על חמלון שותף רחב, אז מדברים על משהו שאולי כמותית, הרבה הרבה אנשים מסוגלים להתחבר אליו, אבל המקום העמוק יותר, האיכותי יותר, שמצדו בא לידי ביטוי המקום שנותן עומק לחיים, הוא דבר שהרבה יותר משמעותי כאשר אדם מרוכז בעולם המיוחד שלו, ובעצם השיח הציבורי בעל כוחו, אולי קצת בצדק, קצת משטח את הדברים, כי הוא רוצה ליצור איזה משהו שכולנו נהיה שותפים אליו, אבל זה בדיוק מה שבעצם כל הסוגיה של קנאת איש מרעהו, קנאה היא תמיד עסוקה במקום שבו אני ואחרים כאילו מדברים באותו שפה, ואז שם יש מקום להשוואתיות, והמקום הזה גם מאוד מאוד גורר אותי בעצם קצת לשכוח את הנקודה המיוחדת שלי, אלא יותר להשוות אותי לאחרים ולהילחץ ממקום מסוים שבו בתחרות שיש לה כביכול קריטריונים זהים, אז אחרים יותר טובים ממני, וזה לאט לאט רקב עצמות קינה, כל אדם שיש בו קינה זה עצמותיו, העצמיות שלו נרכבת בקבר, זה לאט לאט משכיח מן האדם את העולם המיוחד שלו, וודאי שקינה גם גורעת בעקבותיה גם הרבה הרבה מידות מגונות של כוחנות, וכמו שקין, הקנאי הראשון שהיה בהיסטוריה, זה גם הוביל לרצח הראשון, אז זה ודאי מחלה אחת שקיימת ברגע שאדם נמצא בעולם חברתי, שהצד הכמותי ומעל הצד התחרותי והצד של השוואתיות משכיחה את כל נקודת העומק ואת כל הנקודות הייחודיות ואת כל הנקודות האיכותיות. וכמו שאמרנו...
אולי פשוט הם לא מתרוממים גם לגובה, בלי קשר לקנאה. ההמון לא טוב.
כן, נכון, ויש משהו שתמיד מכנה משותף רחב, הוא תמיד גם מכנה משותף נמוך, כן, שהוא גם... אלה גם מאוד מאוד מנמיך למקום כזה שיהיה מאוד מאוד פופולרי ומאוד מאוד כל היכולים להתחבר אליו, אז יש משהו גם מאוד מאוד משטיח, כן? אבל בסופו של דבר, מה שמעתי זה כמות מול איכות ושטח מול עומק שחסר בשיח החברתי. אבל זה קצת מוביל אותנו למחלה השנייה, הרי שמי שרוצה להגיד כאן משהו ש...
כן, כן. בעבודת השם שלו,
בבקשר
שלו
לבורא
עולם,
זה
דווקא
דבר
שראוי להתקנן, לא?
כן, אבל עצם זה שבכלל הוא הציב את זה בצורה של השוואתיות כאילו, של איך אני מודד את עצמי מול אחר, זה בדיוק מה שקדוש הוא אומר לו. אלו אם תטיב שאת ואם לא תטיב, אלא מנפלו פניך, אלו אם תטיב שאת ולא תטיב לפתח חטאת רובץ. שהכוונה, במקום להשוות אותך לאבל, תשוות אותך לעצמך, כן, שזה בעצם, יש תהליכים פנימיים שאתה צריך לעבור עם עצמך, וזה שכל מן המדד הוא מול אחר, אפילו בעולם של רוחניות, גם הוא יש בה משהו מסוים, שסוף סוף יצא פתאום, זה שקריטריונים אחידים לכולם, בתוך הדבר מסוים הזה, אז יש כאן משהו שגם יכול, אז בצדק מה שבאמת הרב שחר אמר, שבכלל לרוב קנאתיות, קנאתיות בעולם החול, בעולם כזה שהוא, יותר רחב. אפילו בעולם של קודש, כמו שהרב אומר, שקנאת סופרים אכן רבה חוכמה, אבל זה אותה קנאת סופרים של עתיד לבוא תסרח, שבסופו של דבר לא נותן לאדם לבנות תהליכים עמוקים פנימיים של אדם עצמו, מה שיכול לזכור לנו פעם את הדברים של הרב בן עיה, שאדם שנכנס בעיר ומפחד מעין הבישה, שהוא עושה לאחרים, אז שיסתכל על הנחיר השמאלי של האף שלו, הכוונה במקום לדחוף את האף לאחרים, תדחוף את העיניים לאף שלך ותסתכל על הנחיר השמאלי שלך, הכוונה, כאילו כמו מה שאתה מסביר, שצריך לסתכל על עצמך, אבל אין מראה, אז על הפנים שלך, וקשה להסתכל על הפנים שלי, אז הדבר היחידי שאני יכול לראות בפנים שלי, זה את האף שלי, כן, שהאף הוא, שם ניכרים הפנים של האדם, כמו שבהלכות הגונות אנחנו יודעים, שזה בעצם מקום כזה שבו מזהה את המקום שלך, ובמיוחד, ליהודים יש אף מספיק ארוך שיהיה אפשר ככה קצת יותר לראות אותך, אבל כאילו הכוונה היא, הרבה פעמים אני גם בעולם הרוחני מגדיר את עצמי על פי השוות לאחרים, כן, כולנו מכירים את ה... אני חושב שכולנו, אולי לא, אבל את הסיפור של רב נחמן על מעשה בחכם ותם, אתם זוכרים שהתם המקצוע שלו היה להיות תופר מנהלים, כן, וכל מה הוא מרגיע את אשתו, מה זה?
רצען, כן.
רצען, תופר מנהלים, רצען, כי זה יושב תבות תם. תם זה ממש משהו מהותי בתם שהיה תופר מנהלים, כמו חנוך שהיה, חזן אומרים שהיה תופר מנהלים, ועל כל נעל ונעל היה אומר, ברוך שם כבוד וכותו עולם בעין, אבל למה לא נזכה את הדבר הזה? אתם זוכרים, כי שם, בכל הסיפור שם, אז אשתו מתחילה להלחיץ אותו, שכולם עושים איזה הרבה הרבה יותר כסף, אז הוא אומר, אין בשלם, אני בשלי, למה כל מה צריך להתעסק בהשרתיות? אז, אבל כמו שהסיפור שמתפר שהוא עושה נעל מאוד מאוד מצחיקה, שבנויה כאילו משלושה קצוות כזה, אבל אז רבי נתן בסוף הסיפור אומר שרבנו אמר שכל תפילה של אדם שהיא לא שאדם מגיש שהיא לא מצליחה היא בחינת מנעל של שלושה קצוות. ככה רבי נתן מסיים את הסיפור אחרי הסיפור שאמר, זה מכל הסיפור שמה של מעשה בחכם ותם, זה המסר שהוא רוצה לומר, שזה בעצם לומר שהרבה פעמים בתפילות שלנו אנחנו מאוד מוכזבים מהתפילות שלנו, כי אנחנו, כאילו נגיד בצורה פשוטה, כאילו, כי אני חשבתי שהתפעלתי בסדר, סעתי שלוש צעדים אחורה, ואני רואה שכל הציבור בכלל עדיין ככה, וסלח לא נבינו, ואני מחכה, 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 ואז אני מוכזב, ואני אומר, זהו, כנראה אני לא שם, כאילו, כי אנחנו, אפילו את עבודת השם הכי עמוקה שלנו, אנחנו רוצים באיזשהו צד סמוי כזה של השוואתיות, ומלא כאילו בסוף ככה טוב, אז אני אולי ככה יחשוב איך...
מה זה שלוש צעדים?
מה זה איך?
למה זה שלוש...
לא, זהו, לא יודע אם זה שלוש צעדים, לא יודעת על זה, אתה יותר טוב כמה, אבל כוונה, אני רוצה לומר שבסוף של דבר, כאילו, אני אגיד משהו, זה אומר, יש לך נעל כאילו לא הכי מוצחת, אבל עזוב, מה אכפת לך הנעליים של אחרים, יש לך את הנעל שלך, כאילו, תתרכז בתפילה מסוים שלך, ואל תגדיר אותה מול אחרים, אני אגיד משהו אפילו קצת יותר חריף, שיש משהו מסוים, לדעתי, שבסוף הנעל של אותו טעם הפכה להיות מותג, כן? כי זה נעל שכל הנובשים נעלי ריבו, כל אותו דבר, אבל את הנעל שלו, כולם ידעו שקנו ממנו, כן? זאת אומרת, לפעמים דווקא שיש לך משהו מסוים שאפילו יש בו איזושהי חולשה מסוימת.
אני חושב פעם השבטיות.
איך?
הרב מגיע שוב פעם להשבטיות.
לא, אני מחכה לסדר, אתה יודע, נכון? לא, התכוונתי לומר, יש את המשהו הייחודי שלך, כאילו, תשמח בייחודיות המסוימת שקיימת בך, למרות שהיא שלוש מנהלי ולא ארבע, אבל אני משהו מסוים שהיא, אז עכשיו אני רק הזכרתי את הדבר הזה, שכאילו, שגם ברוחניות, בסופו של דבר יש איזה משהו מסוים, שבאמת שאנחנו חיים את הדברים בהגדרה משוואתית, אז בעצם איבדנו את האור המיוחד, שבסופו של דבר קשור למקום אחד של האדם, שבמידה מסוימת זה לא רק איבדנו את האינדיבידואליות, אני לא מדבר עכשיו במושגים פוזיטיביסטיים, אלא איבדנו בכל החברה את מושג העומק, אם אנחנו, כמו ש... אני חושב שקראנו אולי פעם שבוע, אולי לא, בקובץ בית קוף למתת, שהרב אומר שבסוף שבר, מה שייתן לכל החברה את העומק שלה, זה שכל יחיד ויחיד, הרב אומר שיש באישיות היחידית, משהו עמוק יותר שהצד הדיבורי של החברה לא מסוגל לבטא אותו, ומה שיציל את החברה זה בגלל שאנשים ייתנו הרבה מקום גם לעולם הפנימי. אז כל זה רק קשור למשפט ראשון שאמרנו שהקנאה שקיימת בחברה מוציאה את האדם מן העולם. אבל הרב אומר גם שהתאווה מוציאה את האדם מן העולם, ותאווה זה משהו, אולי שאני אדלג, טוב, בואו כבר... סדרנו זה ככה, זה סדר, אולי שאני אדלג רגע לכבוד, כי זה יותר פשוט, שכבוד זה יותר בעצם הכוונה, זה דגש אחר, לא ייחודיות אל מול השוואתיות, או איכות אל מול כמות, אלא יותר מערכת יחסים של פנים וחוץ. שכבוד זה תמיד רבי יוחנן קארי לבושיי וכובדתיי, שבעצם בחברה מאוד מאוד מודגש הצד של ה... הלבשות, הצד החיצוני של איך אדם מוקרן כלפי חוץ. והרב אומר שזה לא רק שחיים חיים חברה, אז פתאום יש שיקולים חיצוניים, לא שיקולים פנימיים, אלא הרב אומר, זה גם מחלחל עמוק עמוק להרוס את החברה. כי תמיד, בלי קשר אם אדם מחצין את עצמו, לעומת אדם חי בצורה קנה, אלא תמיד בעולם הגלוי, אדם נמצא עדיין בתהליכים שהוא עדיין לא הגיע לשלמותו. ואדם שבעולם הפנימי שלו, שם הוא במידה מסוימת קשור אל נגיד ככה, למקום השלם שלו. זאת אומרת, תמיד יש לי רצונות גדולים, אבל בפועל אני תמיד, לא תמיד מבטא את כל הרצונות הפנימיים שלי, ויש איזשהו תהליך הדרגתי עד שכל העולם הפנימי שלי יצליח להתגלות כלפי חוץ. עכשיו העולם רואה את האנשים רק מצד החיצוני שלהם. אז מה אנחנו נפגשים, החברה, איך נפגשת אחד מהשני? בכישלונות של האנשים האחרים, בתהליכים הלא מפותחים עדיין שגם מצד אנשים אחרים, וזה יוצר איזשהו דימוי לא נכון, שלאט לאט אנשים מתרגלים לומר, זהו, כולנו נכשלים, כולנו לא מוצלחים, והשיח הציבורי, עכשיו מדבר לא מצד ה... כמו שמעתם קודם, שיוצר איזשהו מחנה משותף רדוד, אלא שהחלון הרעבה יש במשהו מסוים שהוא הרבה פחות מאשר הרצונות העמוקים שלנו, ואם אדם יבחן את עצמו או יבחן את המציאות על פי מה שנקרא כלפי חוץ, אז הוא יכול מאוד מאוד להגיע לזו תחושה של אכזבה, שטוב, אם כולם לא מצליחים וכולם אפילו לפעמים נופלים מיצרים כל זה, אז זה המציאות כאילו. ודווקא אם אדם היה מתבודד לעולם פנימי, אז בעולם הפנימי אז הוא תמיד יודע שמעבר לכל הכישלונות שלו, אבל יש סוף סוף רצונות גדולים והוא ידע להעריך את עצמו על פי מה שמספר מאחורי כל הצדים המעשים שלכם, ושהוא יותר די חי את המציאות במקום החיצוני שלה, אז זה גם גורם לו לוותר לעצמו ובעצם להתייאש ולקבל את המציאות החיצונית כמובנת מאליה, כן?
מה החילוק בין זה להשפעתיות?
לא, שהדגש מקודם היה שהוא שחרר את הנקודה המיוחדת שלו לעומת אחרים. כאן הוא אומר, בלי קשר הוא לעומת אחרים, גם נגיד אם כולם אותו דבר, אבל אם אתה בוחן את המציאות על פי הצד האידיאלי שלה או על פי הצד ההתממשותי שלה. שהצד ההתממשותי שלה תמיד יש בכישלונות, אבל ואדם שחי יותר מדי חברה, אז הוא יותר מדי חי גם בכל אחד ואחד את המקום של ה-20 או 80 אפילו אחוז ממה שצריך לגלות. ולאט לאט הדבר הזה הרב אומר, זה הרב כותב בנייה, שכל עיר שישיבתה קרובה, אבנותיה מועטים, כן, שצוער, מלשון צעירות, הייתה עיר צעירה, כן, שחיה 51 שנה, אז שם האבנות שלה יותר צעירים. הרב אומר, לא כי פחות היה להם הזדמנות לחתור, אלא כי הם פחות נכנעו לסדאטים של הכישלון, כן? אל תבוס כי זקנה אומתך. שככל שהשנים יותר עוברים, אז יש יותר איזושהי ציניות כזאת, הנה, אנחנו ניסינו ולא הצלחנו, ואנחנו, כי החברה מאוד מאוד מעדדת בנו את החלון הרבה החיצוני, שהוא קצת אגום כזה, כאילו, וזה לאט לאט יוצר איזושהי הנמכה עוד ועוד ועוד של הסדאטים הציבוריים, ועוד ועוד ביטור, ועוד ועוד ביטור. אם אדם היה מתבודד מהחברה, אז תמיד הוא היה יותר נאמן למקור של רצונות שלו, שהוא היה הרבה יותר טורים. לכן בסדר, זה עוד מחלה שנייה. והרי שאתה רצית לי, כן, סליחה. שתיכם, כן.
למה רוח, זה נשמע רגיוני שאדם רוצה להוציא את הכוחות שלו, לכן מסתכל באמת בתוך עצמו, ולא יושב את עצמו, אבל למה חומר, למה הרצן הזה, כשהוא לא מסתכל על יבוד הליכות של סנדלים אחרים, אז הוא יכול דווקא להוציא את עצמו. בעולם החומר, הכל באמת יחסי. באמת אדם שמרוויח, הוא מרוויח כי אחרים אולי עושים פחות טוב ממנו, מהרבה מידו.
כן, אבל זה גם...
לא, זה קשה כאילו שהיא נורד אולי מעולם הרוח, היא קצת מעבר.
לא, אני מסכים, מסכים. לא, אני מסכים, וזה גם... יש צורך אולי גם את עולם המעשה, קצת יותר לרומם אותו למדרגות של עולם הרוח, כי בעולם המעשה... זה, כמו שאתה אומר, השוואתיות וכל דברים האלה הם מאוד מאוד חזקים, אבל זה בדיוק יוצר איזשהו בסוף עולם שמרוקן כאילו מדרשות פנימיות וממשהו כנה ואמיתי, והכל הופך להיות מאוד מאוד שקרי קצת במקום כזה. אבל יש אולי הדבר שיותר גורם משתי הדברים האחרים, זה התאווה, שהיא במידה מסוימת, כן, סליחה,
יש מושג שאפשר להיות קנאי
במידות. שאפשר להיות?
אפשר להיות קנאי במידות. החלטות טובות של אנשים אחרים. אתה אומר להם שמצאת ללמוד כל יום, אתה אומר, זה דבר שאפשר לגלל זה ולעשות גם. אבל אם להיות קין זה בא עם כל כך הרבה דברים רעים בצד, אז יש מקום
בכלל להיות כאן טוב, פעם דיברנו זה בהחווה לנו, נכון, שיעור ארוך על זה, על כל סוגת הקינה. זה מה שאמרתי, הרב יצא לומר שנכון שקינת סופרים מרבה חוכמה, אבל היא עצמה, אותה קינת סופרים, היא תשרח לעתיד לבוא כאילו. כי יש בה, בוא נאמר, בשלבים מסוימים היא מאוד מאוד מרצה קדימה, ולפעמים צריכים את הדבר הזה, וקנה לי, כאילו לא הקינה, לא היה אדם היה נושא בית ולא נושא אישה, ולא היה אברהם מכניס אורחים, חזל אומרים, הוא במי נתקנה בשם ועבר, שראה איך הם הכניסו אורחים בתיבה, אז אמר, מה הם, שהיו בתיבה, מצאו לצאת חסד, אני על אחת כמה כמה, אז יש איזה משהו ממריד בדבר הזה, אבל הרב אומר, צריך תמיד להשתמש בדבר כקרש קפיצה, בריא שזה הפך להיות שיטת החיים, אז זה מסוכן. אתה מבין? ותוך גירוי ראשוני, זה רק פוקח את עיניי להבין, וואו, הנה, אני יכול לבוא לאנשים אחרים, מה זה תתן גדולים? אבל החוכמה הגדולה זה דון מינה ואוקי באטרה. תלמד ממנו את העיקרון של להיות גדול, אבל איך להיות גדול? כל אחד צריך למצוא את המסלול שלו, ואם אתה נגרע אחרי הדבר הזה, אז בסוף זה מגיע לסירחון, זה מגיע למקום כזה שבסוף הכל מאבד את האיכות הפנימית. וכמו שאמרנו, יש את הדבר השלישי של התאווה שמוציאה את האדם מן העולם, שזה חלק מהעוצמה של החברה. שהעוצמה של החברה זה שהיא בעצם עסוקה מאוד במערכות ההישרדותיות של החיים. כן, ושזה יש בכלל חברה שהיא זאת שנותנת לכל המערכות הכלכליות וכל המערכות הביטחוניות להתקיים בצורה מאוד מאוד חזקה. וזה מה שהרב כותב באורות התחייה, שבציבור יש יותר אינסטינקטים פועלים ופחות צעדים בכירים, שזה בעצם אבל מכונה מאוד מאוד חזקה ועוצמתית שמבצרת את המערכות היסודיות של העולם, אבל כל מקום שהוא אינסטינקטיבי והישרדותי, אז הוא יש לו משהו מסוים שהכוונה הוא יצרי. זה בדיוק ההבדל בין אדם שעובד מתוך חירות לאדם שעובד מתוך יצרים, שהוא אדם שעובד מתוך יצרים, זה הכוונה כל מיני דחפים שבעצם מאוד מאוד קולקטיביים שדוחקים אותו לכל מיני מקומים מסוימים. אז אולי בדיוק הצד שאדם נמצא בחברה בעל כורחו, הוא מאבד את העולם האישי, את העולם החירותי, את העולם הפנימי שלו, והרבה פעמים זה בכוונה ככה, כי בחברה אז יש משהו מסוים שאסור ששיקולים פרטיים ילכו את הדברים, וזה מה שנותן את האינסטינקטים החזקים של החברה לעניין כל מיני דברים מסוימים, שנגיד זה מה שבכלכלה נקרא מקרו, כן, לומדים את זה בכלכלה, אם יש, נגיד, מחליט להוריד את הריבית בחצי אחוז, אז בעל כוחם של האנשים, זה פתאום משפיע על כל הקניות שלהם, על כל הדברים שלהם, זה משהו שממש נשלט בצורה כזאת, שאדם מאבד את הבחירה שלו, כי זה כוחות עמוקים שקיים בתוך האדם, שזה בעצם כל היצרים שקיים באדם, שהם מחברים אותו אל השיקולים הכלליים, כמה שאדם מחליט להיות בתוך חברה, אז הוא בעצם מחליט במידה מסוימת לאבד את החירות האישית שלו ולהיות חלק מהאינסטינקטים האלה שמובילים את החברה. אבל זה בדיוק יוצר את הדבר המסובך הזה שנקרא תאווה. כי מותר האדם אל הבהמה שהוא עושה דברים לא מתוך הכרח, שלרוב ההכרח עם אלה מתגלה גם בצורה מאוד מאוד גסה ופירית ודורסנית ומאוד עסוקה רק שהעיקר הוא אם קר הישרדות, אז עיקר עולם החומר, אלא לתת מקום גם לתנות תוכניות. אז שלושת, אז בעצם גם המצאות בחברה, היא בעל כוחו משקיע את האדם גם בעולם שנקרא עולם של תאוות, כן? שזה שלושת הכישלון שקיים שם, שהם כולם סיבה למה, למה שאנחנו אומרים גם התחלה, שהציורים האידיאליים אינם יכולים לפעול את חלק קראו להם, פני הקישור הנפשי שברצון אין הדרכה כלי של המון. זה שאדם שתל אותו מתוך המון בעל כוחו, אז כל מיני עולמות רוחניים עדינים יותר יתרדדו ויחסמו בעצם ההחלטה שלו להיות חלק מחברה. כן, זה צד אחד של המטבע, שלכן זה מוליד את אחר הפנים לבדל התבדלות מוחלטת מכל השדרה המונית. אבל הרב אומר, יש צד הפוך למטבע, שאם אדם יהיה מנותק מחיים חברתיים ויחיה רק את העולם הפנימי שלו, אז יש משהו מסוים הדבר הזה יחליש בו הרבה את האיתנות של החיים, כי בדיוק בדבר שבו סיימנו, שהחברה יוצרת תאווה, אבל סוף סוף החברה יוצרת גם משהו מאוד מאוד חזק, שנותן את הקיומיות של העולם. עכשיו אפשר לראות את זה כזה רק משהו טכני כזה, שנותן לכל הביטחון הכלכלי והביטחון אל מול אויבים לשרוד, שבא כתוצאה מהחוסר הזה שנקרא חברה, אבל יש משהו יותר עמוק, שזה קשור למקומות העמוקים, שדיברנו לגב פעם שעברה בסוף כזה, ככה קצת בקצרה, על כל הסוגיה של כל המון ככל שדי. מה שהרב אומר באורות הקודש ג' באורות הקודש, סליחה, ב' על האינטליגנציה והמון, כן? שהאינטליגנציה חושבת שאוכל לפרד מהמון, אבל משהו דווקא בכל המון ככל שדי, שדווקא בזרמים ההמוניים, יש גם משהו מסוים שהם מאוד מאוד שומרים על איזשהו תום של חיים כאילו. וברגע שאדם מתנתק מהחברה ומאוד מאוד מתבודד בעצמו, אז על בינתך אל תישען. יש בו משהו מסוים שהוא יותר מדי נשען על, כן, על, על הבינה שלו, על המקום של העולם השכלי שלו. אז בעולם השכלי יש משהו אולי מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד מפותח, אבל יש בו משהו שהוא גם עלול להגיע גם לשגיאות, וגם בעצם קצת אולי לעקר את עצמו לא יודע איך לקרוא לזה, הספונטניות, האותנטיות, המקוריות של האלוקים עשה את האדם ישר, כן? כי בעולם של דעת יש בה הרבה יותר, הם החשבו חשבונות רבים, יש בה הרבה הרבה יותר מקום לצד הבחירי של האדם, שזה פחות נותן ביטוי לצד האלוקי שקם מתוך האדם. ולכן זה מה שהרב אומר, שיש כאן החלשה טבעית לאנשים שקשורים לעולם של רוח, שזאת התאומים שעוד לא יודעים לגרום את החלשה טבעית שיוצא אצל עסקנים מוכנים, צריך להוסיף אומץ נפשי עצם בהשפעה שמקבלים מהתום הפשוט האמוני. אז אולי רק לראות כאן, הבאתי כאן כמה פסקאות כאן שקצת יותר מדגישות את הצד הזה.
טבעיות או התום?
לא, יש שלושה דברים שאתה צודק. כמה שאתה יותר פרטי, אתה מאבד את הטבעיות. כי טבעיות זה מלשון טבע. וטבע בדיוק קשור לחוקיות שנמצאת אצל ההמון. אז יש אולי משהו, אולי כאילו עלית על מקום יותר איכותי, אבל משהו נקרא לזה בנורמליות, שקשורה לטבעיות של החיים, נעלם לך. זה דבר אחד. דבר שני, זה גם אטום נעלם לך. כי החוכמה והאטום, החוכמה אותה עם כל היתרון שבה, אבל יש משהו מסוים שהיא כל מיני רדופה לחפש עוד ועוד ועוד ועוד, אז יש משהו, את המבט המקורי של החיים, שיכולה קצת לאבד. ויש משהו, אולי נזכיר עוד שתי דברים נוספים, שגם יש בחינה של ריתחא דאורייתא, זאת אומרת, ככל שאדם יותר בעל שכל, אז הוא יותר אידיאולוג, אז יש לו חוש יותר רגיש, שכל דבר בעולם פתאום מטריד אותו, וזה יוצר מלא גם יכול להוביל אותו גם לעין רעה, ביקורתית, או לכעס, או לכפיידה, לכל מיני דברים שקיימים סביב, שזה עוד פעם, השרב, יש לו רגישות גבוהה, אבל יש איזה משהו מסוים, שבסוף שבר זה יכול גם קצת עודף רגישות, או הרבה פעמים, הרבה פרופורציות, כאילו, כן? זה מובן, כן? כי כל נקודה קטנה, זה כבר גבל בצלו, ויש איזה משהו מסוים בתכונה המונית, שנותן, כאילו, נותן גם את ההקשר יותר רחב של הדברים. אז עם כל מה שדיברנו קודם בשבח ההתבודדות, שבעצם נותנת מקום יותר לאיכות על פני הכמותיות של החיים, אבל יש גם טובה רבה שמאבדים בזה שאנחנו נפרדים מהמון, כמו שאמרנו, מאבדים את, את הבריאות, את הנורמליות, מאבדים את הטון, ואולי גם רגישות יתר יוצרת גם איזשהו מקום כזה גם של כפיידה. ויש איזה אולי דבר רביעי של בחינה תורה מתשת כוחו של אדם, כן, שישראל עזים שבאומות, ולכן נתלה להם תורה שהיא כאילו בעצם כאילו קצת כאילו יש בה משהו מסוים שהיא קצת מחלישה, כאילו, כי אדם רוחני הוא אדם שיותר מדי עסוק בצדק, ולא רוצה לעשות את הדברים סתם, רוצה לעשות את הדברים כי רוצה להבין מה מסתם אחרי הדברים, אבל הדבר הזה יוצר עולם מאוד מאוד עדין וכאילו לא ברור מאליו, וכל דבר הוא בעצם מנסה לדעת למה עושים את הדברים האלה, אבל כשאתה למה עושה את הדברים? אז יש איזה איתנות, איזה חוזק, שאתה מאבד אותו. לפעמים דווקא ההמון זה מפוצץ אנשים מוכנים לראות איך ההמון כמו עדר עושה דברים מסוימים, אבל אין מה לעשות, יש, הכל צמקה בצורה הרבה יותר חדה ואיתנה, ולא כזאת שכל שנייה ושנייה אני קשור למשמעות של הדברים, אבל זה כבר פעול עוד משהו קצת מימי כזה, כן, אתם איתי או שאני רק... מספר את צרות לרבית.
זה שאומר להיתנות.
כן, ההיתנות, בדיוק, זה ההיתנות.
איפה השלישי כתוב פה?
מה זה איך?
הראשון והשני והרביעי, אני רואה, איפה השלישי?
זה לא כתוב כאן, מה, של הכעס, כאילו, של הפרידה. כן, זה באמת לא כתוב כאן, זה כתוב באמת, אולי קצת במקורות שנראה, כאילו, על המושג הזה של הרית חדורייתא, כאילו, כן.
רב, מה זה האיכותיות הזאת, בלי, כאילו, האיכותיות הזאת נשארת עם זה? כאילו רק באדם הפרטי.
מה זה, איך?
אבל האיכותיות הזאת נשארת רק אצל האדם הפרטי, והאדם הפרטי לא נשלח כדי לעבוד רק על עצמו, כאילו,
ולכן מה אתה אומר ש...
הוא חייב לחזור מתישהו להיות לחברה,
ההתבודדות
הזאת,
הוא צריך לחזור מההתבודדות לחברה, כן? זה מה שאתה רוצה להגיד, כן? אז זה בדיוק לכן, כל המסע של הפסקת כאן של הרב, שהרב אמר, איך כל החיים שלנו צריכים להיות ברצוע ושוב, כאילו. איך התבודדות זה לא שיטת חיים קבועה. זה זמנים מיוחדים שאדם צריך אותם, אבל אוי לא, אם הוא יהפך את זה לשיטת חיים קבועה, כי בצורה כזאת הוא...
לא, אבל הרב מתייחס פה, כאילו איך ההתבודדות פוגעת בעצמו בסוף, כאילו ההתבודדות בסוף לא רק שהיא פוגעת בעצמו, היא גם, הוא מועל בתפקיד שלו בזה
נושא. אם הוא רק מתבודד, כן?
כן, אבל הרב מאוד מתייחס לפסקה הזאת, איך זה פוגע גם באדם הפרטי ההתבודדות. הוא מתייחס איך זה פוגע גם כאילו, אם התמלאת במשהו שהוא גדול, אז תשפיע איתו בעולם כאילו.
אוקיי, לא הבנתי. אתה רוצה לומר שעוד דבר נוסף, חוץ ממה שזה פוגע בו, יש את השאלה אחרת, איך זה פוגע גם, יש לי גם אחריות, יש לי גם אחריות כלפי החברה.
זה לא עוזר שהיא נשארת רק ב...
אם היא לא תורמת גם לאחרים כאילו. כן, אתה צודק מאוד, אבל נגיד ככה, אולי יש, אז אולי טוב שמעת את הדבר הזה, לפני שאני את המקורות, אני חשוב להגיד כל מה שאתה אומר. מה שאתה אומר, זה קו שמנחה את הרב, ממש מהפסקה הראשונה של הסדר שלנו כאן. הרב וכל הסדר שלנו כאן, שמדבר הרבה בשבח הפרישות, אבל לכל אורך הדרך הרב הסביר, למה הפרישות, ומלא ההתבודדות, היא טובה לא רק ליחיד, למה היא טובה לציבור כולו. אני אעשה כאן סקירה קצרה, של כל שמונת הפסקאות שראינו עד עכשיו, כי הכוונה זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 הפסקאות שראינו עד עכשיו, שכאילו הכותרת שלה הייתה התבודדות, אבל כמו שאתה אומר, אצל הרב הצהל, כל מה שמטריד אותו בסוף, בשבח של התבודדות ושל הפרישות, זה למה הדבר הזה טוב לחברה, כן? ולכן אני צריך להסביר עכשיו, שהרב כאן אחרי שהסביר למה התבודדות ועל חברה, עכשיו הרב צריך להסביר למה מצד שלי התבודדות היא לא טובה למתבודד ולכן היא לא טובה לחברה. אני אסביר, אני רק ממש סקירה קצרה, כי זה פשוט סיכום של כל הסוגיה שראינו עד היום. בפסקה א', אתם זוכרים, הרב דיבר על שיש אנשים רדיקליים שיש להם תוכן קיצוני, שלמרות שהעולם צריך להיות בדרך הממוצע, הם צריכים ללכת בדרך קיצונית, והרב אמר למה הם צריכים ללכת בדרך קיצונית? לא כי הם זה טוב להם, אלא כי הם פורצי הדרך לרבים, כי הם מעררים את המטולטלת שבינוניות היא מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד מאוזנת, אבל היא כמו שאמרנו, שבבית חולים רואים קו מאוזן, אז כבר רואים קדש, כן? זה צריך שיהיה משהו שגם מציס את המציאות, ולכן דווקא האנשים הרדיקליים אלה ששוברים את האיזון, את הבינוניות, את הנורמליות, הם פורצי דרך לרבים. אז הרב כאן דיבר שהתפקיד של הרדיקליים האלה זה לא כי הם רוצים להיות אאוטסיידרים, אלא כי הם תורמים לחברה את ה... את הרצון לבכוע, כמו שאז אמרנו, לצאת מ-60-80, מ-60-40 ל-90-10, אתם זוכרים, או ל-100-0, להרחיב את גבולות האיזונים של החברה. פסקה ב', הרב אמר שיש מסוגלים לחסידות שהולכים בדרכים שמובדלים עסקי החול, אבל הרב אמר, בזה הם עושים טובה לכל העולם, מביא מושבה של עושר, של קדושה ושל מנוחה. ואז קראנו את הפסקה באורות, התחייה דלת, שאמרה שבזכות אותם אנשים שהם מאוד מאוד פרושים וחסידים, אז הם בעצם נותנים איזשהו צד מסוים של רוגע פנימי, שאומר עכשיו יכולה בנחת להתעסק בכל חיי החול שלה, כי היא יודעת שלא ייבש מעיינה הפנימי. אז בעצם התפקיד שלהם זה לא עוד פעם לא כלפי עצמם, אלא כלפי החברה. לא, הפסקה הזאת דיבה יותר איך הם מטיסים את החברה. פסקה ב' דווקא אמרה איך הם מרגיעים את החברה. ועוד דבר, פסקה ב' בעמוד רסם מכתב, הפסקה השלישית שלנו, שדבר ששעות שאדם חש שהוא נכנס רוחו פנימה, הרב אומר, הוא מתכנס מתוך החברה, אבל למה הוא מתכנס ונבדל לעצמו לבדידות פנימית, וכל החברה אפילו כועסת עליו, איך אתה לא חברותי, הרב אומר, השקט הנכסף שכל החברה משתוקקת אליו, שרוי אז הוא אצל עצמו, והוא יושב אז ברומו של עולם, בימים אחרות, הוא בונה באותם רגעים את החלומות של החברה, כי החברה יש בסכנה מאוד מאוד גדולה שהיא תתעסק בכאן ועכשיו, וכל מגמותיה וכל שאיפותיה היו רק לכבות שריפות, והוא בכוונה כאילו נפרש מן החברה, אבל מזכיר לחברה מה, איפה החלומות שלהם צריכים להיות, לאיזה טוב אתם צריכים להיות קשורים. אותו דבר בפסקה ג' שהרב מדבר, שם זה פסקה שממש הסוגיה של הרב היא לכל סוגיה של אדם שבכלל עסוק בהתבודדות של עצמו, כמו שבאנו זה התבודדות לא רדסלית, אלא ברסברת כזאת שעשו כדי כן, לבטל את עצמו, לעומק עצמו, להכיר את עצמו בצורה יותר עמוקה, אבל הרב אומר, דווקא אדם כזה בסוף, הכל יקבץ אליו, לא שום, שום שנאה, קנאה ותחרות, ועוד שלא ועוד זוגות עליו יופיע, ואז אמרנו, שברגע שלה מגיע לנקודה הכי עמוקה שלו, שהיא בעצם נקודת המקבלת הזוכים, נקודה שלה, שהצד הכי עמוק באישות שלי, זה לא האישות המוגדרת שלי, אלא צורת התבוננות שלי, אז דווקא אדם שהכי הכי עמוק, הוא אדם שהבין שכל מהותי הוא לדעת איך לקבל מכל המציאות כולה, להיות הכי מקבל ובעצם מהיר את כל מה שמצא מסביב, מכיל אותה אצלי, לכן דווקא אדם כזה הוא בסוף, בסוף בסוף הוא להיות הכי חברותי, ששיא האינדיבידואליות, שיא העומק של האדם, זה שיא המקבל, אז זה שיא הרצון לדעת איך להיות מקבל מכל אדם האדם. כן, אז גם אפילו בפסקה הזאת הרב ישר הסביר איך האדם הזה הוא בסוף, בסוף בסוף במקור הוא שיא חברותי ושיא סקרן לפגש עם כל, להיות לומד מכל אדם. ואותו דבר בפסקה ד' ראשונה, ששם ממש המסר היה שהדבר שלנו מוכרחו להתבודד הרבה ולהיבדל מן החברה, והחברה מקטינה אותו, אבל הרב סיים את הפסקה שם במילים, צריך לומר חם שעשה עצמו כענק זה לצוואר שנראה ואינו נראה. אז אמנם ענק זה לצוואר שאינו נראה, שכאילו הוא בעצם עסוק בעצמו, אבל חז"ל אומרים עליו שהוא נראה ואינו נראה. כמו שאמרנו, אם אדם יהיה לו תכשיט, אבל לשים את זה מתחת לבגדים שלושה חזרות, אתה משמע הוא קנה את התכשיט הזה, כאילו. כל עניין הוא שהוא נראה ואינו נראה. זאת אומרת להיות כאילו מתבדל מהחברה, אבל שרואים את הצדיק הזה מגיע לכנסת, כאילו, כמו שאתה אמרתי, כי בסופו של דבר, בזה הוא תורם הרבה הרבה לחברה, כי הוא מפגיש אותה עם משהו מיוחד, עם משהו נבדל. ודאי שפסקה ד' 2, שדיברה על מאוד מאוד קשה לסבול את החברה, ושיש שיש גם מלכים מוכנים, אז היא מאוד קשה לזה, אבל הוא אומר, מכל מקום הוא צריך דווקא להיות, עם כל הסבל שלו, כן להיות שרוי בחברה, שדווקא הסבל הזה מצחצח את האדם מעליו, ומעלה על כל הסביבה חן וחופש עם כל מי שבא במגעו. אז ברור שהמסר של הרב כאן זה שאומנם אדם ישמור על איזשהו מקום מאוד מאוד עמוק פנימי שלו, אבל בסוף סוף שיהיה בתוך המי אנוכי יושבת, וזה מה שיאפשר לחברה, כמו שאתה אומר, לקבל מן האיכות המיוחדת שלו. ולכן בהקשר שלנו כאן, של הפסקה כאן, הרב כאן בכוונה בא לומר, אבל שהיה, בוא נאמר, בעצם המסר של כל הפסקות היה שטובת החברה זה שיהיו אנשים שבונים את עצמם ויהיה להם איזשהו קשר מסוים עם החברה שיקרינו לחברה. רק הרב אומר, תדע לך שהצורך של הקשר החברתי הוא לא רק כדי להשפיע, אלא בסופו של דבר יש גם לחברה מה להשפיע עליך, שזה לא יבוא עוד במקום כזה שכאילו אצלי הכל נמצא אצלי, אני המושלם, אני חייב קצת קשר חברה כדי שיזכו לקבל מאור המסוים שלי. יש משהו, כמו שאב כאן אומר, שגם החברה תורמת לאדם, היא תורמת לאדם את האיתנות, ומשך הזה אומרים, כל היום לא נעד אלא לצוות לזה, צוות זה צוות, עבודה צוות הדדית כזאת היא, שיש מה שה... איכות נותנת לה כמות, ויש מה שהכמות תורמת חזרה אל האיכות ונותנת לה את נקודת החוסן, נקודת האיתנות, את מה שבדיוק התחלנו לדבר עכשיו, ולכן הרב אומר שאדם צריך כל מה להיות באמצעיתן של שתי הנטיות האלה, של התבדלות והתקרבות, וצורה כזאת היא, הוא ידע לבנות את הזוכר הרעיוני שלו. אז אולי ברשותכם, נראה כאן קצת כמה פסקאות כאן על דברים האלה. אני קורא ב... אולי נתחיל מקובץ ארץ כ"ו ד' שיותר ברור כזה. הטבעיות הרוחנית בעוצם תומתה היא מונחת עמוק בלב הטבעי בתמותו. כל מה שהתום יותר משומר ובלתי מפושט למחקרים ועמל לימודיים, הרי הוא מתחתה יותר בעמקות תעצומותו. וכאן הרב ממש מחבר את שלושת המושגים שדיברנו כאן, סוגיית הטבעיות, סוגיית התום וסוגיית העוצמה. כן? שהרב אומר, כמה שיש ברוחניות שיותר טבעית, שבעצם יש משהו בטבעיות שלה, שהיא לכן קשורה, כמו שאומרים, לכל המון ככל שדי, שהיא קשורה לא דווקא לצד של ההתלמדות השכלית, אלא היא גנוזה בתוך אדם בטבע, כן? אז הרב אומר, זה מונח עמוק בלב הטבעי, הוא משומר מכל מיני מחקרים ועמל לימודיים שיכולים קצת להחליש את התעצומות שלו. אבל זה מה שהרב אומר, אבל חסר לו מצד שני, השכלול, המסעף, כן, שהוא אומנם מאוד מאוד חזק וברור מאליו, וזה בעצם כל העוצמה של המסורת שעוברת לו מדורי דורות, שאנשים מקיימים את הדברים גם לכאורה אפשר לומר בביקורת מצוות אנשים מלומדה, כמו שהביקורת שהייתי להם מצוות השם, כן, מצוות אנשים מלומדה, אבל יש בזה משהו מסוים מצד שני, שהוא מאוד מאוד, מצד שני זה חיי קדושה טבעיים, זה ברור מאליו, כל מיני דברים מסוימים, אבל זה חסר את השכלול מסעף, לכן היום מתחבים לזה המלומדים עם הטבעיים, מקבלים כוח זה מזה. עכשיו המסביר, התלמידים משפיעים את האיזוז התמותי, הטבעי, ומוסרים לערב בית קמתה ממנו את אור הלימודי, בין כותב עם תולדי ויחד עם המור של החוכמה, חוזר למחזרה כוחם התמותי הטבעי בתוספת ברכה אשר יצק עליו הרב מרוחו. הרב כאן אומר, זה מה שחזל אומרים, שמתלמידה יותר מכולם. אדם רב שמלמד את התלמידים, אז הוא כאילו נותן להם הרבה חוכמה, הרבה עומק, אבל הוא מקבל מהם את התמימות שלהם, מקבל מהם את המקום הפשוט והביר שלהם, הוא לא רק מקבל את תלמידים מהקושיות שמקשים עליו, אלא הוא אומר, יש משהו שם שהוא דווקא מקבל מהבריאות החיים שקיימת אצלהם, שזה מה שבעצם נותן לתורה הזאת, לא להיות, להתנסה, ובמידה מסוימת להתרחק מהקומות הפשוטים, נגיד ככה, שאלות שתלמידים שואלים, שאלות טובות שתלמידים שואלים, זה בעצם זועקים, רק שנייה, אבל החיים הם לא כאלה, וכאילו הם רוצים, שיש להם צביעה סמויה שהתורה היא לראות איך היא גם נספגת בתור החיים, ובקשה הוא שם את זה, לכן יש כאן איזשהו כל לימוד תורה בין רב לתלמיד הוא יוצר הפרעה הדדית כזאת, כן, שהוא נותן להם תורה והם נותנים לו את מניות החיים, והרב אומר שזה, איפה זה, שבסוף הם חוזרים מקבלים מהרב לא רק תורה אלא חוזרים מקבלים מהרב גם חיים, וזה אלישה אשר יצק מהם גדול שימושה יותר מלימודה. התלמידים משפיעים את האיזוז התמותי עתידי ומוסרים לערב וקבטה מן אותו הלימודי, ויחד עם המאור של החוכמה חוזר אליהם חזרה כוחם התמותי עתידי ותוסמת בך אשר יצק עליו הרב ורוחו, כן, שבסוף יש כאן...
הרב גם היה.
מה זה איך?
גם הוא עבר את התהליך הזה.
בדיוק, הרב עצמו עבר את התהליך הזה, בעצם כתוב בפסקה הקודמת, הצליחו לציין ברשת ב' בתחילת העמוד שלנו, זאת של חודש זה חוזרת אחרי מצורה יותר איתנה, פועלת על משפיע עצמו, והרי הוא נסחב אותי. זאת אומרת, הוא נתן להם לימוד, הם נתנו לו חיים, הוא עכשיו קיבל את החיים בזכותה מצורה יותר גדולה, והוא עכשיו חוזר ומקרין להם, עכשיו לא רק תורה, אלא גם מקרין להם חיים, ויש להם עכשיו מה לקבל את התורה הזאת, בצורה הזאת שכבר הופך להיות גילוי חיים, אתה רצית לראות משהו.
לא, איך מערב זה חוזר את הלמידים את אותו תום?
כי קודם כל הוא קיבל מהם, הוא ספג את זה אליו, ועד מאלה עכשיו הם יקבלו ממנו לא רק בשיעורים שלו, אלא גם ברגע שהם יטיילו איתו, או יבואו אליו לדבר אותו במטבח, אז הם, בזכות התלמידים, התורה אצלו היא תורה שפה יותר חיה, ויש משהו מסוים שדווקא תלמידים, יש להם מסוים שגדול שמושה יותר מלימודה, שהם יותר יכולים להתקשר לחיות של הרב. אבל זה, הרב אומר, יש כאן השפעות גומלים מהתלמיד שנספק ברב, וחוזר ביתר סט אחר כך לתלמיד בצורה יותר גדולה, יותר עמוקה, יותר הרמונית. יותר כזאת היא שבה גם החיים וגם התורה התאחדו לדבר אחד.
בעצם
שתיים
מפתחים את זה בתהליך
עיכול
של שני הדברים?
בדיוק, כן. בהזנה הדדית פנימית שמצימה את הכל.
בעצם גם הרב שלו היה תלמיד, כבר גידלו לו את התום עם הרוח.
כן, נכון.
זאת אומרת, הרב עצמו מלא כבר בשניהם.
כן, אבל
יש חיים חדשים.
בדיוק, בדיוק, כן. הוא כמו שאומרים, אמרו את הדיון, אתה עדו של פעם.
איך אומר, הדור הצעיר, הרב ליאור אומר, חבל על הזמן.
בדיוק, כן. כן, והאם...
אמרנו, הרב, זה כבר התקדם קצת.
כן, כן, בדיוק, כן, בדיוק, כן. וכן הדברים הולכים בכל המלגות של המקבלים והשפיעים, עדיגת אומר ברוכה היא בתעצימות, נקימות כוחתה בקרבה פנימה, ולא מועטרת היא, ואדם בני רוב ענפי אפילו שמורה. וזה הולך בסדר, עד השופר הוא יסודי של רוב קודש ומקורו, שם העוז והאדל מחוברים יחד, שיש את האדל שהוא קשור יותר לצד ה... העמוק, המכובד, ויש את העוז שמפי עוללים ונקים עשה את העוז שהוא קשור לצד הילדותי, לצד האינסטינקטיבי הבריא של החיים. ואז נדגם מעין אחד, התום התעצומתי, והקרא מתגבר בהורא אידיאלי כגפי להם תושייה. אז אולי נראה גם שתי פסקות אחר כך בקובץ A, הוא אומר, לעולם מכבד אדם בעצמו את צד התום שבו. זה הצד שאין ההתחכמות השכלית חודרת עליו. התום שהוא עושה את פעולתו, כי דווקא שם חדר האור אלוקי, ולא הגבלה וצמצום של השכל. רק שהוא מתעדן ביותר לפי ערך של אור התורה והחומה שבו. זה בו לכבד את הטוב הטבעי שבעולם בכלל, רגשי האמון הפשוטים, הם הרבה דברים טובים ישרים, על ידי חיבור אחוותי זה, יגרום שהעידון הפנימי שלו יחדור גם כן בין השדות האמוניות, והרבה ברכה בעולם. יש פסקה, לא הבאתי אותה, נמצאת בקובץ א', תו קוף י' ד', אני רק אקרא אותה, כי... הרב שם אומר, זו פסקה שקשורה גם להרבה נושאים אחרים חשובים, אבל היא די קשורה למצע שלנו. הרב שואל שאלה, האם המדע שגם התורה בכללה היא מסוגו הוסיף לאדם עושר, זאת היא אבן המעמסה שחולקים עליה חושבים? הרב אומר, האם זה שיש באדם שכל זה טוב לעולם או רע לעולם? והרב כך בצורה ממש מפחידה, לא מבחין, אומר שגם התורה בכלל היא מסוגו. זאת אומרת, הוא לא שואל עכשיו רק על המדע הפילוסופי. המדע הפילוסופי זה ודאי שכאן לבקר אותו, שגורם לבני אדם על ידי שיותר מדי מלומדים, צריך להתנתק מן המציאות, ואתם יודעים שעל ידי מדע, אז זה הרי כן כל מה שצוחקים על, זה היה הפרדוקס של זנון, שהוא כאילו מבחינה, כן, הפרדוקס הזה של הצב והארנבת, מכירים את זה? שהוא הוכיח שצב והארנבת שהם מתחילים אחד עם השני, אז לא יכול הארנבת, אם הצב היה לו פור של 10 מטר, אז הארנבת אף פעם לא תשיג את הצד, את הצב, כן? הוא הוכיח את זה מבחינה מדעית, אני לא עכשיו, כאילו, היה לי חשק הרבה, כן להסביר את זה עכשיו, אני חבל על הזמן, אבל ממש מבחינה מדעית זה מוכח שלמה הארנבת לא תשיג את הצב. זה כל זה בשכל, ופתאום אנחנו מרגישים עד כמה שכל, יש בו צד מסוים שהוא מנותק מן החיים, כן, ויש משהו מסוים שגם השכל גורם, כמו שאמרנו מקודם, ליוסיף דעת, יוסיף מחוב, יוצר רגישות יתר, ויוצר איזושהי הפשטה כזאת, כמו שאמרנו, שמבט את טבעיות החיים, ויש משהו מסוים שזה גם מקרר ומאבד רגשות, אז בסוף שבא, אומר הרב, זה לא כזה ברור שהמדע רק קידם את החיים, יש כמובן הרבה דברים שהוא קידם את החיים, אבל צריכים שיש מדע, ונתן לעולם גם להיות לא פרימיטיבי כמו שהיה בעבר, ונתן לנו גם בזכות השכל, אז שיש לך כל מיני מצבים של משבר, אז יש לך גם יכולת לדעת איך לצאת מן המשבר, אבל הוא אומר שכם צדים לכאן ולכאן, הצדים מורים לכאן ולכאן, ואיפה היא הפשרה? והרב, כאילו לא, היה מקום לא שווה, הכריע, לא, ברור שבסוף השכל הוא העיקר וזה, הרב לא, לא מכריע. הרב אומר, שאלה, אין כאן תשובה. הרב אומר אבל, שגם הקדוש מסתפק בשאלה הזאת. ולא נתן עליה תשובה כאילו פרורה, אלא זה נשאר מספקות נצחיים, הרב אומר, אבל נשכח לדבר על דבר המינים, האיש ואישה. התורה שהגבר בנויה לבוא לאושרו על ידי תרבות ושכלול מדעי ומונתי. שאלה שאישה בנויה להיות הולכת מתחת דווקא מתיכותה, ולא אמר של ספרים. בכל מיני ביתו תורה, כאילו מדי סטיפנות, כאילו הקדוש הוא אמר, שאלה חזקה מדי, בואו נעשה שתי פסי ייצור של המין האנושי. יהיו כאלה שהצד החזק שלהם יהיה השכל, יהיו כאלה שהצד החזק שלהם יהיה רגש, וניתן, אחר כך יבנו בנים, בתים בעם ישראל, שיהיה בהם בצורה רדיקלית, גם את הצד הזה, גם את הצד הזה, וכל אחד יקבל את היתרון מהצד השני, ויהיה הפריה גדולה שגם בין הדברים. והרב אומר אבל, זה מה שהרב כאן בא לומר, כל קלקולי אחרים באים, כל פנים רבים מהם, מזה שהאיש רוצה ללבוש בגדי אישה, לגדול מלב כצמח השדה והנרוך למעשי, שהחפצה ללמוד ולחבש, שמה שקורה בדור שלנו זה שכל אחד מתקנה בשני, והגברים פתאום הולכים לכל מיני סדנאות רגשיות כאלה, וכאילו נמאס להם כבר מכל הצד הלמדני הזה וכל זה.
קצת רבי נחמן.
קצת רבי נחמן וכולי, כן, לא עלינו. ומצד שני, אנשים רוצות כאילו בכוונה, פתאום כועסות, למה לא נקיים את ההזדמנות ללמוד גמרא? אני כן תמיד אומר שהדרך היחידה לעודד בישיבות תיכוניות ואולי גם במכינות ללמוד גמרא זה להוציא פסק הלכה שכל היום מלמד את בנו גמרא כאילו לומדות תפלות ואז יהיו מרדניסטים כאלה שבכוונה לא, אבל זה לא יהיה כי מה שאני רוצה לומר יש משהו כמו שאני אומר שהיום בעולם שלנו אנשים התבלבלו כאילו וכל אחד לא יודע להוקיר את המקום אחד שלו כאילו ואישה בוכה לענות ללמוד גמרא אבל שתדבר עם המכיני שיסביר לו למה הוא, למה זה כל כך קשה לו, אבל הרב אומר בצורה אמיתית, יש כאן זה משהו עמוק אמיתי שצריכים גם לתורה הזה וגם לתורה הזה, ויש כאן זה משהו אמיתי שצריך להיות משתחרר משתי, כמו שאמר אצלנו, משתי התנועות האלה גם יחד. אולי עוד פסקה אחת, שככה קצת אשלים את הדברים, למרות שבאמת לא, רציתי מאוד גם ללמוד את ה... קובץ זין צמח תת, אבל לפחות את קובץ לעיר השקף. אחדות הרוחנית הכללית מביאה אותנו לידי הכרה של אחדות הסגולות הפנימיות הנצמית. כשאנו באים לשמת האדם, כבר אנחנו חושבים התגלות על דבר, טוב, אני מרגיש אולי אני קצת יותר מדי מתפזר כאילו, וגם כבר הזמן שלנו כבר מאחורינו. אולי יש אולי רק אקרא...
הרב
הוא
בפסקה אומר שזה גם בסיס. אבל זה
כבר בסיסים
גדולים לעמוד הרוחני של אצלי הדעת.
איפה אצלנו?
כן. זאת אומרת, זה לא... זה גם
ה... איפה אתה קורא?
בסוף הפסקה...
הראשונה.
כן.
עכשיו, כל הגסוס, עכשיו את הדעת שיש בהם, כמו בין תורות דושות עונות שמורות להיות לבסיסים גדולים. זאת אומרת, יש אצלי הדעת. כן. שאולי בסיס, הכוונה, הקרקע המוצקה החזקה. שגם שאתה בונה אחר כך הרבה בעולם של דעת, אבל אתה אף פעם לא שוכח את הקומה הבסיסית הזאת. וזה בעצם לכן, זה שבתוך המי אנוכי יושבת, זה לא סותר את הזאת שיש תפיעה הרבה הרבה גם להתבודדות וגם להעמקה וגם להפנמה וגם מקום פנימי, אבל לא איבדנו את השריר הזה של הקישור אל המרחב של ההמון, שהוא נותן לנו קודם כל את הקרקע האיתנה והמוצקה, שממנה כל הכוחות החיים שבו יבואו בצורה בריאה, בצורה מגדילה ולא בצורה שמסרת את הדברים. יכול להיות שמה שצריך זה באמת רק... שאתה תהיה קשור להמון, אבל בעולם הייחודי שכל אדם אדם, הוא צריך הרבה כן לפתח את המקום הנבדל, את המקום הפנימי הזה, שגם מגדיל את העולם הפנימי. טוב, אולי רק נקרא רגע, אולי רק בלשקף רק את הסוף של הפסקה, תראו, על פי היסוד, אני קורא 8 שורות מסוף העמודה הראשונה, על פי היסוד האחדותי, כן, במקור 3, 8 שורות מתחתית עמוד, על פי היסוד האחדותי אנחנו מכירים, שערך השווייתי עובד לנשגה ונצחים מערך ההבדלתי שבמציאות, שהשווייתי זה בדיוק כמו שאמרנו קשור לחברה, וההבדלתי זה קשור למקום של ההתבודדות. ואחר החברה מתגדל בשביל כך ניצחון הרוב המספרי, ובה הרוב האיכותי, הוא מכיר אחר כך את העיקר שבתכונה הטבעית, הוא מדבר במשפט שהתוכן השרני שבלב ההמון הוא הנעלה לפעמים מושגים יותר מתעצלים שבו על ידי כל התפלספות ועיקר דמה בעיניו. ומתוך ההכרה שלא קרה השוויה, מצאו כל אותם תחי התפל שמבדילים בין עם לעם, תהיה מלחמה והם נוכלת, ונברים תוכנים מסוגלים של גורל אחד, איך להיות זה בצד זה, ברוך המשלים את הכל, והכל מקבל גם זה, משפיע זה על זה, סבורת זה לבוא לעומק ההוקרה, שמובדת זה מוחלטה שההתלמדות אינה בכלי שאינו בה, נהיה לקיים כלי שימוש עצמי, והיא הנבואה ששפעה הולך ישר ממעיין החיים אלוקים, משמות ותורתם, בכל בנך לומדי השם, אני, טוב, לא קצת עציתי אבא שקראתי את הפסקה באמצע, כאב אומר שדווקא הצדים הכמותיים הם משקפים בצורה הכי מדויקת את ה... כמו בעולם הסטטיסטיקה, את הנאמנות למקור האלוקי, ויש משהו מסוים שזה שכמותית הרבה אנשים חושבים ככה, לא צריך לזלזל בזה, כי יש בזה משהו מסוים שהוא יותר שיקוף של התהליכים האלוקים שהוביל בעולם, וללכת עם ההמון, זה בסוף שבר כן להקשיב גם לתהליכים אלוקים, אז זה לא סותר שצריכים הרבה אחר כך עבודה של פיתוח ושל דיוק, ולהסיר את כל השיגים שכם שמה, אבל צריך לדעת שיש איזה משהו מסוים, שכמו שאמרנו, שכל המון ככל שדאי, שהם מכוון בתוך הדברים האלה עצמם. טוב, אז זאת השם. אז די סיימנו את הנושא הזה, אנחנו צריכים לעבור עכשיו לכל סוגיית הדיבור בזאת השם.